סייעתא דשמיא, שבת נקרא ספר פרשת הולדות, אנחנו ראש חודש כסלו, שיהיה חודש טוב, בשורות טובות, יהיה שיעור לעילוי נשמת כל הנהרגים על קידוש השם, החיילים, כל מי שנהרג על קידוש השם, וכל מי שאין מי שיאמר שיעור לעילוי נשמתו, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יהיו הדברים לרפואת כל הפצועים והפצועות והחיילים והחיילות והחולים והחולות ולהצלחת כלל ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון. אנחנו נדבר היום קצת מהעניין של יצחק אבינו עליו השלום, שהוא עדיין בפרשה שלנו, עדיין שמשו זורחת. הוא נזכר 38 פעמים בפרשה, יותר מכל יתר הדמויות הנשגבות שנזכרות בפרשה. הוא נזכר יותר מכולם. הפרשה היא הפרשה שלו, של יצחק אבינו עליו השלום. קראנו כמובן כולנו בחיי שרה את זריחתו, את כל העניין הזה של זריחתו, ועכשיו יש לו כבר אישה. עכשיו מדבר קצת מהעניינים של יצחק. אחד העניינים הגדולים אצל יצחק, יצחק אבינו הוא מיוחד במינו. במיוחד במינו משום שהוא הצבר הראשון, הוא האב הראשון שנולד בארץ ישראל, והוא היה בחינה של עולה תמימה, גם לא יצא מעולם ארץ ישראל. כל התנועות שלו היו בתוך ארץ ישראל. אם היו לו תנועות, הם היו תנועות בתוך ארץ ישראל. הוא האב היחיד שהייתה לו אישה אחת, רבקה בלבד, ארץ אחת, ואלוהים אחד. האב הראשון שהכיר בהשם היה אברהם אבינו, אבל בין אם הוא הכיר בהשם בגיל 3, ובין בגיל 48, ובין בגיל 52, תלוי באיזה מדרש מסתכלים, כך או כך היו לו שנים שהוא לא הכיר באלוקים. יצחק הכיר, הוא הראשון שהכיר מלידה בהשם יתברך, אין אצלו שניים. יצחק אבינו זה דין. דין זה עיקוב הדין תאר. זה צמצום וריכוז וזיקוק של אור השם בעולם בצורה הכי נשגבת שלו.
הוא גם הראשון שנימול לשמונה ימים.
יש לו הרבה ראשוניות. וגם יש לו לעתיד לבוא, יאמר על יצחק, ככה אומרת הגמרא, יאמר על יצחק אבינו. יצחק יקרא אבינו. ככה אומרת הגמרא במפורש. יצחק יקרא אבינו. יצחק, הגימטריה של השם שלו היא 208, זה 8 פעמים שם הוויה. ממנו משתלשל יעקב אבינו עליו שלום 7 פעמים שם הוויה בגימטריה, יעקב 7 פעמים שם הוויה, וממנו משתלשל מיעקב יוסף, שזה 6 פעמים שם הוויה. אברהם אבינו, הבחינה של השם שלו היא לא הוויות, הבחינה של השם שלו היא כל, לכן הוא 8 פעמים כל. 8 פעמים כל זה הגימטריה של אברהם, 31 אל כפול 8 זה 248, גימטריה אברהם. השם שלו הוא שם הבניין, אל זה שם הבניין, אתה יכול להוסיף עליו שם של חסד, אבל שם של בניין אתה יכול להגיד אל נקמות, אתה יכול להגיד להוסיף על אל הרבה אל חסד, כן? זה שם הבניין אברהם. אבל מי יצחק? אנחנו משתלשלים בהוויות. יצחק 8 פעמים שם הוויה, יעקב 7 פעמים שם הוויה, יוסף 6 פעמים שם הוויה, כן? זה הכל הולך גם בהתאם לספירות. אם יצחק הוא כנגד הגבורות, והגבורות השורש שלהם הוא בבינה, שנאמר בינה דינים מתערין מינה, הדינים יוצאים מבינה. אז יצחק אבינו השורש שלו בבינות, הוא יהיה על קו השמאל, יהיה לו בינה, גבורה ועוד. קו השמאל של הספירות, בינה, גבורה ועוד. זאת אומרת, הוא בבינה, אם הוא בבינה, אז וזה מקור הדינים, אז יצחק אבינו, אתה תמצא אותו על קו השמאל. וממנו השתלשלו יתר ההוויות, שהם ילכו לקו האמצע. לכוונת בבנים. זה יהיה תפארת יעקב ויסוד יוסף. זה יהיה 8, 7, 6. 8 פעמים שם הוויה יצחק, 7 פעמים שם הוויה יעקב, ו6 פעמים שם הוויה יוסף הצדיק. לכן הוא בשש, כי הצדיק זה צדיק יסוד עולם, והיסוד זה קו, וקו, ולכן הוא בשש. צדיק יסוד עולם. זה הוו בשם הוויה. יוד קי וו קי, זה הוו בשם הוויה. למה זה חשוב? קודם כל זה חשוב לידיעה, כי זה הרבה מאוד עניינים נגזרים מזה. מכל מה שאמרתי, עכשיו אפשר לעשות כמה וכמה שיעורים על כמה משפטים שאמרתי ועל הגימטריות הספורות האלה. צריך להבין כל מספר, צריך להבין כל אחד איך זה קורה, כן? אבל זה, קודם כל, זה לידיעה הכללית, כי אנחנו נשתמש בחלק ממה שאמרתי עכשיו, גם בשיעור היום, סייעתא דשמיא. יצחק אבינו עובר את תהליך העקדה, שהוא, והעקדה לא נקראת על שמו, זה אומנם נקרא עקדת יצחק, אבל הניסיון נקרא הניסיון של אברהם. זה נקרא עקדת יצחק, כי המעשה נעשה ביצחק אבינו עליו השלום. איך? בבקשה. אז הנה אבי מעלה אחת הדעות בחזל, זה למה לא קוראים לניסיון הזה ניסיון של יצחק, למה זה ניסיון של אברהם. לכאורה בגיל 37 להיעקד ולמסור נפש, זה ניסיון יותר גדול מאשר אבא לוקח את הילד שלו. זה אבא לא לוקח ילד קטן, אבל לוקח בחור בן 37, יכול לבחור, לא רוצה ללכת.
אבל
שום נער, אבל נער בן 37 לעומת אבא שלו הוא נער, הוא בן 37, אבא שלו בן 137. הוא נותן לאבא שלו דחיפה הכי קטנה, ואומר לא רוצה. אבא יכול להגיד לו מה לעשות. זה לא עולה לו, לא עולה בדעתו. יצחק אבינו מרוכז במשימה. זה גבורה, זה צמצום. מה הופך את האדם לגיבור? מה עושה את ההבדל בין אדם רגיל לגיבור? שניים שוכבים בשוחה, המפקד צועד קדימה הסתער. אחד נשאר לשכב, ואחד מסתער קדימה. זה שמסתער קדימה, קבל את התואר גיבור. זה שנשאר בשוחה, חייל רגיל. מה ההבדל בין שניהם? זה שנשאר בשוחה, עושה חשבון. תשמע, המפקד נתן פקודה לא הגיונית, אני מסתער במעלה, האויב שוכב שם למעלה. זה לא הגיוני, אני בשדה קטל. אין לי סיכוי להצליח לכבוש. יש לי בבית אישה, יש לי ילדים, מה יהיה עם הביזנס, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה. זה מתחיל לעשות חשבונות, שיקולים. הוא פורס את העירייה. ברגע שפרס את העירייה, אתה לא יכול להיות גיבור, כי בגיבור זה בעל מידת הגבורה. מה זה גיבור? הוא מצמצם את כל הישות שלו אל הנקודה הזו של הפקודה ומסתער קדימה. לא מעניין אותו עכשיו הבית, האישה, הילדים, הביזנס, כן, זה כמו אחד החיילים שהיה אצלי בשבת, הגיע אליי לתפילה, איזה חייל עם נשק משדה הקרב. והוא אומר לי, אני רוצה לצאת להילחם במקום יותר סוען, הוא לא מספיק לו ג'נין, הוא חייב בדובדבן, בג'נין, זה לא מספיק קרבי בשבילו, כי לא מממשים את היכולת שלו כחייל. נרציני לו, שאני אומר לך, נרציני, אני אומר לו, תשמע, יש לך 5, 6, עוד מעט 7 ילדים. תדאג לאשתך, תדאג לילדים. הוא אומר, לא, אין אישה, אין ילדים עכשיו, יש משימה. אני חייל, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, זה רמב"ם מפורש. צודק, הוא צודק. הרמב"ם אומר, אתה מוחק כל דבר חוץ מאשר המשימה עצמה. זה גילוי מידת הגבורה. זה עיקוב הדין תאר, אתה לוקח אלומת אור רחבה, ומצמצם אותה, מזקק אותה, עד שהיא נהיית אלומת אור צרה ביותר, היא לא מהירה. אבל היא יכולה לעשות חור, בדיוק לזה. אבל יכולה לעשות נקב בהר. קודם היא הייתה יותר מהירה, כשהיא פרוסה. אבל היא לא יכולה להשפיע את החור שצריך לעשות לפעמים במציאות. אז אתה צריך להתרכז בשביל זה. אתה צריך לקחת את כל האור הזה פנימה. זה יצחק אבינו עליו השם. הוא אחד. הוא הכל מרוכז אצלו. הכל מזוקק. הכל טהור. הכל אצלו זה הנקודה. אין הרחבה של הנקודה. כמו הנקודה בכוונות, כמו הנקודה בלייזר. זה נקודה. אין הרחבה שלה, הוא מצומצם, לכן הוא לא יוצא מארץ ישראל, לארץ ישראל זה הבית שלו, וזה הבית היחיד שלו, אשתו זה האישה היחידה שלו, והיא תישאר האישה היחידה שלו, והאלוקים הוא אלוקים האחד שלו, והוא אחד מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא הולך מפה. ולכן כאשר הוא נדרש למסור נפש בסיפור העקדה, הוא עושה את זה, וזה לא נחשב ניסיון אצלו. הניסיון עכשיו אצל אברהם. כי הוא בעל מידת הגבורה. הניסיון אצל אברהם, כי אברהם שהוא חסד צריך לגלות את מידת הגבורה. אבל אצל יצחק זה לא ניסיון. יצחק אומר, אבא, תעקוד אותי חזק יותר. חזק מעשרי אבי, אומר הפיית. חזק מעשרי אבי. למה? הוא מפחד ששמה תיפגם השחיטה. זה יצחק אבינו עליו השלום. יצחק אבינו עליו השלום לא רואה טעם בחיים בעולם. אומר, העולם זה לשון נעלם. אני צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא לדבק את רוחי ברוחו. רוחה ברוחה. איך עושים את זה הכי טוב? אני אוסר נפש, אני עולה למעלה. בוא נגמור עם זה, בשביל מה צריך עולם? זה יצחק אבינו עליו השלום. כשהוא עולה למעלה, נשמה יוצאת, נשמתו פורחת, הייתה לו ליצחק אבינו נשמה של נקבה, הוא לא יכול היה להוליד. הנשמה שלו פורחת למעלה. ושם הוא רואה את כל מוסרי הנפש של העתיד לבוא בעם ישראל. אם הוא יקבל החלטה שונה מהחלטה שהוא קיבל באותו רגע. החלטה שהוא קיבל באותו רגע זה שהוא מוסר נפש. זהו, לא צריך המשך. לכן עדיין לא נולדה רבקה. היא עדיין לא נולדה. כי אם לא צריך המשך, בשביל מה להוריד אותה את הנשמה הקדושה הזו? הוא עולה למעלה והוא רואה דורות של לוחמים עזים. הלוחמים של דוד המלך עליו השלום, מתאג איתי. כל הלוחמים הכי עזים. אבנר,
יואב,
יש לך המכבים, בר כוכבה, הלוחמי המחתרות, איך?
גבעתי.
ודאי מגיע, ודאי, גבעתי, גולני, ודאי אין שאלה בכלל. הסיירות, הגיבורי הגיבורים האלה, הבלתי אפשריים, הוא רואה אותם, הוא אומר, אם זה מה שעולה עתיד לצאת מהצאצאים שלי, אני רוצה לרדת חזרה. הוא יורד חזרה, הוא יורד נשמה של זכר, נולדת רבקה מיד, נולדה בעקדה, בשלוש שנים הוא בבאר לחי רועי, מכשיר את עצמו לחיי העולם הזה. מכשיר את עצמו לחיי העולם הזה, שלוש שנים בבאר לחי רועי. כשהוא חוזר מבאר לחי רועי, זה סוף הפרשה שעברה, הוא פוגש את רבקה, שמובאת על ידי אליעזר, היא בת שלוש. היא בת שלוש. למה היא בת שלוש? כי הוא שלוש שנים היה בבאר לחי רועי, היא נולדה בעקדה, היא חוזרת, שהוא בן, בן 40, והיא בת שלוש. בעקדה הוא היה בן 37. כן, למה היא נער?
לא, הוא.
לא, רגע.
היא נער.
היא נער, כתיב, יש כתיב וקריא בתורה חמש פעמים, חמש פעמים פרשת חיי שרה, של רבקה נאמר, הנערה, כתיב נער. קוראים נערה, אבל כתוב בתורה נון עין רש, נער, כמו זכר. כי היא גם לא הייתה ראויה להוליד. היא לא הייתה ראויה להוליד, היא הייתה צעירה מדי.
אבל גם בנערה מורסה כתוב נער.
איפה?
בנערה לא מורסה, גם בכל עוד נערה שלא מורסה, זה עדיין נער.
נכון. אבל פה זה גם הגיל. ועל יצחק נאמר שהוא היה נשמה של נקבה שלא מולידה, וכאשר הוא עלה למעלה הוא קיבל נשמה של זכר. זה ודאי, זה עכשיו ברור לכל אחד, השאלה אם אתה כלי או משפיע. אם אתה כלי שמסוגל להכיל, או אתה משפיע. אצלה היא צריכה להיות כלי. היא עדיין לא כלי, לכן היא נער. ותהפוך להיות כלי, אז היא תצא מגדר של נער, וכן נערה. אצלו הוא לא בגדר משפיע, כי הוא לא רוצה. הוא לא... ברגע שאין לך רצון להשפיע, אז אתה כלי, כלי לייחוד שמו יתברך בעולם. כלי מופלא, אבל זה לא הייעוד שלו. הייעוד שלו זה להיות זכר, להיות משפיע, להמשיך את, ה... את, ה... את היהדות. בכל אופן, זה מה שקורה לו, הוא יורד למטה. ועכשיו אנחנו נכנסים אל הפרשה שלנו, ויצחק ורבקה, הם שניהם לא מולידים, עקרים, והם מתפללים ונולדים ילדים וכו'. ואז יש פרשה באמצע כל הסיפור הזה של לידת עשיו ויעקב, והמשך הסיפור עם הברכות, באמצע יש חפירת הבארות. יצחק הוא חופר הבארות. חופר בארות. מתוך 10 בארות שנזכרים בתורה, יצחק חפר 6. 6. 6, לא, יש גם של אברהם. אבל בסך הכל הוא חופר 6 מ-10. הוא חופר 6 מ-10. וכמובן שיש לעניין הזה יסוד, שהוא מחייב אותנו ללמוד. אני מזכיר, דבר שאמרנו אותו הרבה מאוד פעמים, וצריך לחזור ולומר אותו כל הזמן, בכל פעם. התורה איננה סיפורים, איננה סיפורים שמגמתם ליצור נרטיב, איננה ספר היסטוריה, איננה ספר היסטוריוגרפיה, איננה ספר פסיכולוגיה. התורה היא הוראות לחיים, בין אם זה הוראות בעבודת השם, בין אם זה הוראות בעבודת הנפש של האדם, בתיקון הנפש שלו. אדם צריך להיות בעל נפש בריאה, והרבה מאוד פעמים אנחנו מקלקלים את הנפש בהתנהגויות לא נכונות. ובין אם זה הוראות לחיים במובן של מצוות, עשה ולא תעשה. המקור של כל המצוות, עשה ולא תעשה, המקור שלהם גם מצוות דרבנן, בסוף המקור הוא במשהו שכתוב בתורה. זה לא, זה יכול להיות לא דאורייתא, אבל לעולם ישאלו רמז מהתורה. איפה יש לך רמז מהתורה? רמז מהתורה לדבר. גם אם זה לא מצווה דאורייתא. אז זה מטרת התורה. כשאנחנו קוראים היום את התורה, אנחנו צריכים היום לשאול, בהבדל משנה שעברה, ובהבדל ממה שנשאל בשנה הבאה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה התורה באה ללמד אותנו, להורות לנו? תורה משון הוראה. מה היא באה להורות לנו היום, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בקרלע? עם כל המשמעויות הפוליטיות, האישיות, הכלליות, הלאומיות, עם כל המשמעויות, העולמיות, הבינלאומיות, מה שאתם רוצים, כל המשמעויות, הכל נמצא בתוך התורה. הכל. אז כל אחד צריך לשאול את השאלות האלה. לכן את התורה צריך לקרוא כמו ילד, ילד קטן. אני לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני שואל שאלות עכשיו כמו ילד קטן. לכן כתוב במשנה באבות, בין 5 למקרא. אתה צריך ללמוד תורה, מקרא, כמו ילד בן 5. ילד בן 5 לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא לא מבין כלום, אז הוא שואל על הכל. וככה צריך לקרוא את התורה היום, לא להגיד, שנה שעברה למדתי כבר, הבנתי המון. השנה, מה נשאר לי להבין? כלום. בוא נתחיל מה שכבר הבנתי. לא, אתה מתחיל השנה, אתה לא מבין כלום. נכון? בוא עכשיו נתחיל לזה. למה כתוב 38 פעם השם יצחק בתורה, בפרשה הזו? למה רבקה נזכרת 13 פעמים פה, ו-13 פעמים בדיוק בחיי שרה? למה עשיו נזכר 34 פעמים? למה? שאלות. אין לי תשובות. אין לי תשובות. אין לי. אבל זה שאלות של השנה. שנה שעברה לא ידעתי לשאול אותם. לא יודע למה לא ידעתי לשאול אותם. אבל שנה שעברה עובדה, לא שאלתי את השאלות האלה. השנה אני שואל את השאלות האלה. אם ירצה השם, פללו, אני אתפלל וזה, אולי נזכה לגלות גם את התשובה. בינתיים עוד לא ראיתי אותה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אז אברהם אבינו חפר בארות, אבל זה לא הייתה עבודה שלו. כי עובדה שהבארות שאברהם אבינו חפר, כתוב ויסתמום פלישתים. מה זה ויסתמום פלישתים? אומר רשי, לשון סתימה, ובלשון התלמוד מטמטם את הלב. לסתום זה לטמטם את הלב. זאת אומרת, אברהם אבינו, העבודה שלו בעולם הייתה התפשטות של החסד, המשכה מלמעלה למטה לכל בני העולם של האמונה באל אחד. זה אברהם אבינו. והוא קרא כמובן בשם הוויה אל עולם, כמו שאנחנו כולנו קראנו בתורה, הוויה אל עולם, זה המשכה מלמעלה, מהוויה אל עולם, אל העולם, אל העולם שלנו. וזה באמת הגימטריה של הוויה אל עולם, זה הגימטריה של זה באר. הגימטריה היא באר. כן, אברהם, יש בשם שלו את המילה באר. באר מה? יש במילה שלו, באותיות אברהם, יש את האותיות באר מה. באר מה? עבודה של יצחק, זאת אומרת, מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו הנביע אל תוך המציאות, הביא אל תוך המציאות את המושג הזה שנקרא הוויה, אל, עולם, העולם מעלים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו גילה לנו את הדבר הזה, ושאלות עצומות וגדולות, איך הוא גילה ומה הוא גילה, וזה לא להיום, לא להיום. אבל שאלות, כל אחד צריך לחשוב, ללמוד, לראות מה היה מיוחד באברהם אבינו. עלו כבר ישיבות של שם בעבר, וכבר היה נוח שהיה בבחינת נביא, ונוח הכיר את אברהם, ואברהם הכיר את נוח, ואברהם הסתתר אצל נוח בשנים שהוא ברח מנמרוד, זה כתוב במדרשים. ואז למה אברהם הוא הראשון שהכיר את בורו, ואיך הוא הכיר את בורו, מה הצורה המיוחדת שהוא הכיר את בורו? צריך לדון בזה, וכל הדברים האלה צריך לדון. אבל ברור דבר אחד, שהוא הוריד עין אל תוך המציאות. הוא היה בנו של עובד אלילים, ובנה של מכשפה, ואיך משני אלה יצא הדבר הזה שנקרא אברהם אבינו עליו השלום, זה פלא גדול שצריך טעון חקירה בפני עצמו. העניין הזה טעון חקירה בפני עצמו. אבל זה אברהם. יצחק לא מנביע בעירות במציאות. יצחק חופר בעירות, בנשמות, הוא מנביע בעירות מהנשמות שלנו. בנשמות שלנו. זה העניין. העבודה שלו היא עבודה סמויה. זה יצחק. כיוון שהוא בגבורות, גבורות זה דברים שהם נעלמים מן העין. הגבורות הם כמו שיא הגבורה זה עיבור. עיבור זה שיא הגבורה. שיא הגבורות, שרוצים להגיד, עברה וזעם. מה זה עברה וזעם? זה גילוי של דין בעולם. גילוי של גבורות בעולם, נכון? למה אתה מתעבר על ריב לא לך? אנחנו אומרים. למה אתה מגלה דינים במקום שאתה לא צריך להיות שם בכלל? אוקיי, ויעבור. ויעבור. זה גילוי של דין. איך אתה מפייס את הדין? השם, השם, כל רחום וחנון וכו'. זה הפיוס של הדין, נכון? שקדוש ברוך הוא, ואני העביר כל טובי על פני, שהשם עובר, זה גילוי של דין. רק הוויה, הוויה, יודגים על מידות של רחמים, הם מתקים את הדין הזה. כן, אבל בעיבור יש תינוק בבטן שהוא בר, זה המצב הכי דיני שיש. הכי דיני שיש. זה עצם גילוי הרצון לקבל לעצמו. בסדר? זה התינוק. הוא לוקח הכל לעצמו, לא אכפת לו על חשבון אמא שלו, על חשבון, לא מעניין אותו מצבה, לא מעניין אותו שום דבר. הוא, מה שהוא צריך, הוא לוקח ממנה. פרק לו את השיניים, את הסידן מהאצבע, מהציפורניים, מהכל. הוא לוקח. מה אכפת לו? ולכן, הרבה פעמים אנחנו מגלים שיש דין רודף, לא עליהם ולא על זרע ישראל, כן? יש דין רודף של התינוק על אמא שלו. טוב. אז זה דין. זה עבודת יצחק. הוא מנביע את הבעירות בנשמות. לכן הבעירות של אברהם לא מתקיימות. כי הפלישתים יכולים לסתום אותם, לטמטם אותם, לשון רשי, לסתום אותם, ואילו בעירותיו של יצחק מתקיימות לעולם. לא מצאנו שסתמו אותם. לא מצאנו. אין בתורה שסתמו אותם. כל בעיר שלו היא עד היום. יש בעיר רחובות, זה עד היום. יש בעיר עסק, זה עד היום. יש בעיר שבע, ודאי. המים של הבעירות של אברהם הם מים עליונים. זה כל מיני תפיסות עולם, נשגבות, ורעיונות, וזה אברהם אבינו. זה מלמעלה למטה. הוא משפיע את הפה מלמעלה למטה. זה לא מים חיים ממש. מים שנובעים מלמטה, אני אסביר את הנקודה. זה לא מים שנובעים מלמטה. זה מים שמגיעים מלמעלה. לכן הפלישתים יכולים לסתום אותם. פלישתים, זה ברגע שהמים יורדים למקום הנמוך, יש שליטה לפלישתים. פלסטינאים. יש להם שליטה. אבל על יצחק אין להם שליטה. כי יצחק מנביע את הבארות. מנביע את הבארות מלמטה למעלה. באר מים חיים, זו באר שהיא בהבדל מבור, שמתמלא מחולייתו, דהיינו המים מגיעים מלמעלה למטה, בבור, יורד גשם, ממלא את הבור. בסדר? אתם מבינים את זה? זה אברהם. יצחק, הוא מנביע את המים מלמטה למעלה. מעיין, מים חיים, זה לא, זה נכון מה שהוא אומר פה, זה נכון, מה שאבינום אומר זה נכון, מעיין, מה מיוחד במעיין? מעיין כמו עץ, כמו אדם, הוא יוצא נגד כוח הכבידה, נגד כוח המשיכה, שמכריח אותך לרדת מלמעלה למטה, והוא למרות הכוח הזה, יוצא מלמטה למעלה, נגד הכוח, הוא פורץ, הוא יוצא בכוח. יצחק אבינו עליו השלום, זה הכוח שלו. שהוא מסוגל ליצור מין בארות כאלה, שהמים בהם מתגברים על הרצון לקבל לעצמו. הרצון לקבל לעצמו מושך כלפי מטה, כל דבר, אתה עוזב אותו, אופ, נמשך כלפי מטה. זה הרצון לקבל לעצמו, ויש בעולם החי אדם שהוא יוצא נגד הרצון לקבל לעצמו, לכן הוא הולך זקוף בהבדל מכל הבהמות שנמשכות כלפי מטה, והולכות על ארבע. אז הוא מצליח ללכת זקוף האדם, כי הוא יוצא נגד כוח המשיכה, והאדם הוא עץ השדה, בדיוק כמו העץ שצומח מלמטה למעלה, ובניגוד לכוח המשיכה מגיע לגבעים, לפעמים לגבעים עצומים, ובדיוק כמו המעיין שפורץ נגד כוח המשיכה, ויוצא מלמטה כלפי מעלה. לכן מעיין מתאר גם במים זוחלים, גם במים שעוברים עליך. אתה לא מחוסה כולך, נכנס תוך המעיין, כמו משתבל בשילוח. משתבל בשילוח, יודע, הרבה פעמים המים לא מחסים אותך כולך. אתה לא תובל, בלי, לא, מספיק שהם עוברים עליך. זה מתאר. זה מעיין. כי כוח החיות שלו הוא עצום. הוא עצום. בגלל שהמים פורצים מלמטה למעלה. זה מתגבר על כל המכשלים בדרך. מה המים עושים? מים כשעולים מלמטה למעלה, מה הם עושים? עוברים בין סלעים לאבנים, לחול, כל מה שמעכב אותם הם פורצים דרכו. אין מכשלה שיכולה לעמוד בכוח הגבורה הזו שפורץ מלמטה למעלה של המים.
אם תסתום אותם, הם הלכו
עם צאו מקום אחר. לכן לא סתמו אותם. לכן פלישתים לא יכולים להגיע אליהם. הפלישתים לא יכולים להגיע אליהם. זה בדיוק הנקודה. הפלישתים הם מפולשים, יש אמנם השם פלישתים זה השם שהיו מפולשים בנשותיהם, היו מתערבבים, תראו זה בפרשת בראשית, היו מתערבבים, אבל משהו מפולש, הכוונה שהוא שטוח, שהוא שטוח, שהוא רדוד, שהוא נמוך. פלישתים זה מקום נמוך. יש מצרים, אבא של פלשת, אבא של הפלישתים זה המצרים, לכן יש קשר בין מצרים לפלישתים.
בני חם,
הם ברור, אבל יש קשר, תשים, הם בני מצרים, האבא שלו במצרים. זה שזה לא אותם אנשים שהיו הפלישתים שבאו מהצפון או פיזית, זה לא משנה בכלל, אבל הם לקחו לעצמם את השם הזה פלסטינאים, הם לקחו לעצמם את השם פלישתים. לקחו לעצמם, לא משנה למה, הם נכסו לעצמם את השם הזה. אז פתאום אתה רואה שיש קשר מעולה בינם לבין המצרים. כולם שואלים מאיפה הכניסו כמויות כאלה של נשק לתוך עזה. זה כמויות בלתי ניתנות לתיאור בכלל, מה שאוספים משם. אז זה, יש לו קשר עם המצרים. המצרים דחפו פנים הנשק, בלי סוף. למה? כי המצרים איתם. לכן מצרים, מצרים זה מצר ים, מצר ים. האלוהים של הפלישתים היה דגון, שזה דג קטן. הכל קשור למים. הכל קשור למים. וגם במילה פלישתים יש פלשת ים. אוקיי? כי הם מפולשים. הם מקום נמוך. מצרים זה ערוות הארץ. זה המקום הכי נמוך בעולם. אז מסתבר יש מקום עוד יותר נמוך, זה הפלישתים. אוקיי? זה המקומות הכי נמוכים. יוצא המים האלה שיוצאים, המים חיים של יצחק, שהם יוצאים בכוח הגבורה, הם נובעים באופן כזה ששום מכשול, כולל לא מצרים ולא פלישתים, יכולים לסתום אותם. או לעמוד כנגדם. זה חפירת הבאר. הבאר, הבור, בור המים, שממנו, של תוכו נובעת הבאר, בור המים הוא עובדה במציאות. הוא עובדה במציאות גם אצל אברהם אבינו. אבל אצל אברהם אבינו הם יכולים לסתום אותו כי הוא מתמלא מלמעלה. ואילו פה אצל יצחק אי אפשר לסתום אותו כי הוא יוצא מלמטה. אבל זו עובדה במציאות. וזו עובדה שמעוררת שאלות, שאלות הלכתיות. מי חפר את הבור, האם הבור נחפר ברשות הרבים או ברשות היחיד, נכון? יש לזה שאלות הלכתיות, נפקויות הלכתיות מאוד. הבור לא יכול להישאר כפי שהוא. הבור חייב להתמלא במשמעות. נכון, הבאר הזו, הבור, ויש את המעיין שנובע לתוכה, הופך אותה לבאר. בסדר? אני כרגע משתמש במילה בור ומתכוון למילה באר. אני רק משתמש במילה בור, כי כל אחד מכיר את הגמרא בנזיקין, שאומרת שארבעה ראשי נזיקין הם, ואחד מהם זה הבור. אז ברגע שאני אומר את זה, אתם מבינים שיש לזה נפקויות הלכתיות משמעותיות לשאלה, ברגע שיש בור, רק שמופיע בור במציאות, לא משנה מה הוא מלא. אם הוא לא מלא בעים, הוא יהיה מלא בנחשים ועקרבים. ודאי, אתה צריך להיות ערני לאיזה משמעות אתה מכניס לתוך הבאר הזו. מה זה המים שהולכים להיות בה? זה איזה מים אלה? אין מים אלה תורה. אין מים אלה תורה. אז לכן זה ברור שהמשמעות צריכה להיות משמעות משמעות רוחנית, משמעות גבוהה. התפקיד של מי זה למלא את הבור? שלנו. זאת אומרת ככה, הבאר של יצחק שנבנית בגבורה היא כלי לא קטן, כלי גדול ומשמעותי להכיל תוכן. אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש בו יצחק. כמו שיש אברהם, וכמו שיש יעקב, ויש כמו כל הדמות, יש בנו רבקה, בכל אחד מאיתנו.
יצחק פורץ, הוא ממלא.
הנה חינם. עכשיו, זה דרישה מאיתנו. שכל אחד מאיתנו יהיה...
שאנחנו נמלא.
אה?
שאנחנו נמלא.
ברור. כל אחד מאיתנו שיש בו יצחק, היצחק שבו צריך למלא בור. למלא את הבור. גם בבור, בלאומיות שלנו. התכונה שתמלא את הבור, תהיה התכונה של יצחק אבינו, הגבורה. היכולת לצאת נגד הרצון לקבל לעצמו, היכולת למסור נפש, היכולת לגלות גבורה. גבורה במובן הכי פשוט שלה, של להסתער קדימה. הכי פשוט.
זה לא
השפעה? זה לא השפעה. זה השפעה? זה רק השפעה בדרך מסוימת. ברור, יש השפעה דרך חסד, יש השפעה דרך מידות אחרות. אנחנו כרגע עוסקים במידתו של יצחק, שהשפעה שלו היא השפעה בגבורה. והיכולת שלו למסור נפש היא יכולת, היא קיימת אצלו בצורה הרבה יותר חזקה מאשר אצל כל האבות והאמהות האחרים. ולכן הוא מרכבה לגבורה. אוקיי? הוא מרכבה לגבורה. אז אחרי שאנחנו, תראו, לחפור בור, עצם המילה חפר, היא מילה שזורקת אותנו למקום שנקרא רפח ניצוצים. כל אחד זוכר את הרפח ניצוצים. יש 320 דינים זכריים בעולם. איך? נכון, בדיוק ככה. 320 זה 10 פעמים לב. 10 פעמים לב. יש לב אחד, אנחנו יכולים לתקן 9 לבבות. 9 פעמים לב זה בדיוק רפח, 288. 9 לבבות אנחנו יכולים לתקן בעצמנו. יש לב אחד, הלב העשירי, שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, ועשירותי לב האבן מקרבכם, ונתתי לכם לב בשר. יפה. זה הקדוש ברוך הוא יתקן את הלב הזה. רפח אנחנו צריכים לתקן. כל קלקול ברפח ניצוצים, וכל מה שאנחנו לא מסוגלים להעלות הניצוץ ולתקן אותו, גורם אצלנו לקלקול. בדרך כלל, הקלקולים האלה באים לידי ביטוי במנגנון, בבריאות. לא עלינו ולא עליכם שכולם יהיו בריאים וחזקים. ולכן בברכת רופא חולים, בתפילת 18, שאנחנו אומרים רופא, חולה, עמו, ישראל, הראשי תיבות זה רפח. רופא ריש, חולה חטא, עמו עין זה 278. וישראל י' 288. גימטריה רפח. ומה אנחנו צריכים לעשות עם הרפח האלה? אנחנו צריכים לעשות את הרפח, לתקן אותיו בבחינת פרח. בבחינת פרח, שכל המציאות נגלית ונראית במובן הכי יפה שלה, במובן האומנותי שלה. זה הפרח. בסדר? וגם הוא מסוגל להביא פירות, זאת אומרת שזה מתוקן. יפה. אז הרפח, תכף נדבר ברפח הזה. הלכתי מהר מדי לשם, תכף נדבר בזה. ורק תזכרו זאת להיות חפר, חפר באר. כי אנחנו תכף נדבר קצת יותר לעומק על הדברים. אצל אברהם אבינו הבירור היה, אברהם אבינו מבאר מי הוא יהודי, מי זה האדם המאמין, במה הוא צריך להאמין, מה זה אל אחד, מה זה מונותאיזם. זה אברהם אבינו. אצלו הבירור היה בין גויים מוחלטים שלא קשורים אליו, קשר משפחתי, לבין המציאות העצמית שלו, של בני משפחתו הקרובים. איך יראה הבית שלו אישית, איך תראה אשתו, מה האמונה שתהיה אצלו בבית. אצל יצחק אבינו הבירור הוא בין יהודי לגוי. כי אצל יצחק אבינו הוא מתברר מישמעאל. ישמעאל הוא הבן של הגר שהיא מצרית. מצרית, זה החשוב. תזכרו, יש לנו היום מצרים, האבא של פלשת, זה לפי תורה. הוא האבא, בן אם סבא, לא משנה, אבל הוא האבא, סבא של פלשת, ויש לנו אותנו, עם ישראל. אז יש ברור שהוא בתוך המשפחה, אומנם זה אותו אבא, אותו אבא, הם אחים. הם אחים, אבל מאמאות שונות. האמא שלו גויה. אז הוא מה הוא? גוי. אז בתוך הבית יש בירור, בתוך הבית של אברהם אבינו עליו השלום, הבית היהודי הראשון, יש בירור של בין גוי ליהודי. אצל יצחק ורבקה, הבירור הוא כבר בירור דק יותר, משום שהבירור שם הוא בין שני יהודים, ומי שלא יודע, עשיו הוא יהודי, אמא שלו יהודיה. זה בירור בתוך בית יהודי, בין, אם תרצו, בין מי שאיננו דתי לדתי. אני לא רוצה להגיד חילוני, כי אני לא אוהב את המילה הזו. חילוני זה תרגום מארמית של המילה זר. זר. זר, המילה, התרגום לארמית, שאומרים כאילו להסתרקר מכל מקום, זר חילוני. אז אין יהודי שהוא זר. אין דבר כזה. לכן אני לא אוהב את המילה הזו, אבל...
זה מה המילה חולה.
מה? זה היה צריך להיות חולוני. אבל זה לא חול. לא. כתוב, תסתכלו באונקלוס, כל מקום שכתוב זר, הוא מתרגם חילוני. חילוני. אז בכל אופן, זה הבירור. מי ראוי לחפור את הבירות בתוך המשפחה היהודית? מי ראוי להמשיך את העניין הזה של הבאר? את החפירה הזו? את ההנבאה של הנשמות? מי ראוי? יש מאבק בין שתי תפיסות עולם. לא נעסוק בזה היום. תפיסת עולם עשווית, שבסופו של דבר מתגלגלת להיות תפיסת העולם הנוצרית, ולכן הנוצרי, ימח שמו וזכרו, זה ראשי התיבות של שמו, הוא יצא מיהודיה. מיהודיה. זה לא סתם, זה לא בכדי, שאנחנו משייכים אותו לעשו. זה לא בכדי, שהוא שייך גם גנית לעשו. זה לא בכדי. זה משום שזה תפיסת עולם מסווית, שאומרת העולם מושלם, אל תקלקל אותו. לכן הוא נולד שלם, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה באמת שהוא בפני עצמו. אבל תחשבו על זה פעם, תחשבו מה התורה רוצה להגיד לנו שהוא נולד עם שערות ושיניים וכולו עשוי כבר. מה היא רוצה להגיד? אין צור בתיכון. ואצל יהודים מה העיקר? זה אתה רץ לעשות ברית, למה? כי אתה צריך לעשות תיכון. מגיל 8 ימים. אתה כבר צריך להתחיל לתקן. שברא אלוהים לעשות, אתה חלק מהעשייה. בוא תעשה. בוא תכין את הלחם, תקן את העולם. תעשי הפרשת חלה זה תיקון העולם. תיקון חלתו של העולם. אתה שותף. לכן, יש הבדל תהומי. לא רק, למרות שהמקור לכאורה הוא אותה אמא ואותו אבא. יצחק ורבקה זה אותו אבא ואותה אמא. זה לא כמו אצל אברהם והגר, ולא כמו אצל ההורים של אברהם שזה היו גויים. זה לא. פה זה אותה אבא, אותה אמא ואותו אבא. זה שני אחים יהודים לכל דבר מבטן. ואחד תופס כיוון שהוא לחלוטין בתפיסת העולם שלו שונה מהיהדות, והשני ממשיך את הקו. זה ברור מאוד מאוד חשוב. בהבנה, אבל היום אנחנו לא יכולים לדון בזה, כי זה באמת נושא לשיעור. אלא מה יוצא מהדבר הזה? יוצא מהדבר הזה שיש לנו את הזכות להיות חופרי הבארות הבאים. כי אנחנו המשכנו את הקו של חופר הבארות הראשון. הבארות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו זה הבארות שמנביעות מלמטה למעלה. זה הנביעות בתוך הנשמות, אי אפשר לעצור את זה. שמה של יהודי, זה רואים את זה בעדיה, היום אנחנו זכרנו להיות בדור שרואים את זה בעיניים, אתה רואה את זה בעיניים, אתה רואה אנשים ססים אלי קרב. אין, זה תופעה בלתי נתפסת, אני אומר לכם, בלתי נתפס בעולם, העולם עומד משתאה, הוא רואה אנשים חוזרים מחוץ לארץ, המדינה היחידה בעולם שבזמן מלחמה יש לה ריבוי של האוכלוסייה, ריבוי, גדלה האוכלוסייה. 300,000 איש נוספו, וחזרו לארץ, ויש עלייה, גלים של עלייה. תוך כדי מלחמה, גלים של עלייה. איך זה יכול להיות? אלא מתגלית נקודת הגבורה אצלנו, שהיא כל כך עוצמתית, שאדם לא מבין בכלל מאיפה הנביאה הזו. הוא לא מבין, אבל זה נובע. זה נובע. זה... היה בשבת, נפגשנו איזה פצוע, בין על ה... לא ידע שאין שיעור. זה מישהו שנפצח, חטף רסיס. חטף רסיס בחזה. רסיס של מרגמה. זה רוחת חור. זה נראה לי את החור. זה רוחת חור. חור כניסה וגם חור יציאה לא נראה מי יודע מה קרה. לא. זה פגע לו כנראה בעצם החזה או משהו וניתז. אבל מה הגדולה? אני אומר לו, יותם, תגיד לי. מה זה עבר את הקרמי? אומר לו, זה עבר בין הקרמי לגוף. אז אני אומר, אז מה עצר אותו? זה חתיכה כזה דבר. מה אתה אומר לי הציצית?
מה?
אני אומר לך, זו התשובה שלו, הציצית. הציצית עצרה אותו. הוא אומר, אף אחד לא מאמין. באו, שלפו אותו, למחרת הייתי בבית. עכשיו, זה מוגדר בצבא, פציעה קשה, זה חזה עליון. זה מוגדר פצוע קשה. למחרת היה בבית. תחבושות, חור לו סימפתיה, חור לו ביתה. אני אומר לו, תהיל לי, מה אתה עושה השבוע? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני חוזר. אני אומר לו, אבל יש לך חודשיים, שלושה, לא יודע מה לנוח. הוא אומר, לא רוצה לנוח, מי רוצה לנוח? צריך לסיים את המשימה. צריך לסיים את המשימה. זה הגבורה של יצחק. וזה הפחד. יצחק נקרא פחד יצחק. וכל אחד ששואל את השאלה, איך יכול להיות שדווקא יצחק, הגיבור הזה, זה שלא נרתע מלהקות את עצמו ולהימסר לשחיטה. זה שהוא חופר למרות הפלישתים ולמרות המצרים ולמרות מה של האבא שלו סתמו. הוא לא מפחד מהם. הוא לא מפחד מאף אחד שם. הוא חופר ואוי ואבוי למי שיעיז לגעת בבאר שלו. אי אפשר לגעת בבארות שלו. יש לו כוח הרתעה ביצחק. יצחק יש לו כוח הרתעה. ועליו נאמר פחד יצחק. וכל אחד מכיר איזה פחד יצחק. למה לא נאמר פחד אברהם? למה לא? פחד יעקב. יעקב פוחד. ועיר ויצר לו. ופוחד אחרי מעשה דינה. ויעקב פוחד. תקרא לי יעקב, פחד יעקב.
טעם, הוא לא יכול. טעם לא יכול. קצוב, יעקב.
כן.
אז יש פחד שפוחדים ממנו, זה יפה, אבל יש פחד שפחד יצחק, זה פחד יצחק מבוסס על המשפט האלמותי, שמי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחד. לפחד יצחק, ליצחק אבינו עליו השלום, היה פחד רק ממנו יתברך, רק מהשם. ומאותו רגע שהוא צומצם, כל הפחדים שלו, כל הבעתות, כל החרדות, כל הפוביות, הכל צומצם לפחד אחד בלבד, יראת השם. מאותו רגע אין לו פחד מאף אחד אחר. לכן הפחד שלו, הפחד המזוקק הזה, לפחד אחד נקרא פחד יצחק. באותו רגע הפח אחד, פח זה מלכודת, מלכודת חיות, אם ראיתם פעם איך היא נראית, היא נראית שיניים כאלה על כפית, וטיק היא נתפסת על הזה, החיה לא יכולה לזוז ממנה. וככל שהיא תנסה להשתחרר, זה יעמיק. זה יעמיק אחיזה.
זה פח כדי שזה ייכנס באור. זה פח דק.
כן, אז זה פח חד. פח חד. הפח נשבר ואנחנו מלטנו. פח זה פח בפי חץ, זה לא פחית שמן. פי חץ זה פח, זה מלכודת. מלכודת דובים, מלכודת חיות, כן? אז פח חד זה נוטה ריקון של פחד. כשאדם מפוחד, אז זה כאילו נפל לתוך מלכודת כזו, הוא לא יכול לזוז, הוא תקוע. הפחד מהבן, הפחד לא נותן לך לפעול, הפחד מקטין אותך, הפחד מסרס את היכולות, מוציא אותנו אין עונים מהסיטואציה, או מהמצב שאנחנו נמצאים בו. ועד הרגע שהפחד הוא פחד יצחק. אם הפחד הוא פחד יצחק, רק מהשם יתברך, וזה דבר שאדם צריך לחנך את עצמו לזה. זה לא רוכשים את זה מלידה. זה חינוך עצמי. אם אדם אומר על כל דבר, כל לטובה, ברוך השם, הכל מלמעלה, כל דעבד רחמנה לטב עבד. אם אדם מצליח על כל דבר ודבר לראות בו את השם יתברך, ולפחד רק ממנו, אז ממנו הוא לא פחד מאף אחד. מה הופך להיות הפחד? הפחד הופך להיות דחף. אותם אותיות, דחף לפעולה. זה דוחף אותך לפעול. זה דוחף אותך לעשות. אתה לא יכול להישאר במקום. אתה כל הזמן תהיה בתנועה. אתה לא צריך לצאת מהארץ בשביל זה. אתה לא צריך לפרוץ גבולות רוחניים. אתה משחק בתוך הגבולות הרוחניים של האחד. כי הכל הולך על האחד הזה. הכל הולך על האחד הזה. האחד של יצחק. זה הפחד יצחק. הפחד הזה, פחד יצחק, אם אתם תעשו גימטריה, אתם תגלו שזה פחד מעניין, אבל את הגימטריות אני אשאר לפעם אחרת, כי אחרת אני לא אספיק לספר לכם סיפור, ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה, ומאוד רוצה לדון בו. והסיפור נקרא, לא, הסיפור הכותרת שלו, זה לקוח ממעשה מחיגר של רבי נחמן, והוא סיפור מאוד חמוד, והכותרת שלו הייתי אומר לא לפחד כלל, כמו שכותב פה הרב ארז משה דורון, ככה הוא קורא לסיפור הזה, הסיפור הולך ככה, פחות או יותר, זה קצר הסיפור. נכון, לב בשר. זה הלב בשר של הרפ"ח. משלים מהרפ"ח ל-320 לשין קו דינים. יפה. ואם מי שרצה העמקה ברפ"ח יראה ורוח אלוהים מרחפת. מרחפת. אז מרחפת זה מת, זה האותיות הקיצוניות, רפ"ח באמצע. על פני המים, ותעשו חשבון מה זה רוח אלוקים. פעם אני אראה לכם את זה, פעם אני אראה לכם את זה על, על, אני אעשה שקף כזה, אז אתם תראו, זה משהו מופלא מאוד, ממש. בכל אופן, אומר, מספר, הסיפור הולך ככה. אנחנו חיים בתקופה שאנחנו מלאים פחדים, מלאים. אני לא זוכר שהיה דבר כזה, לא יכול, לא קורא על זה בספרות, לא מצאתי את זה בשום ספרות קדומה, בשום מקום, שלאדם היו כל כך הרבה פחדים. פחד ממקומות סגורים, פחד ממקומות פתוחים, פחד מקהל, פחד ממעליות, פחד מטיסות, פחד מנסיעות, פחד מהכבישים, פחד מ... יש לך כל הסוגים של הפחד האפשריים עלי אדמות, זה פשוט לא יאומן, פחד מכל דבר.
פחד מהפחד.
וגם זה יש. וגם זה יש. זה, נדבר על זה קצת, בואו נבין, ננסה להבין וננסה לראות משהו, זה גם תרופה לפחד הזה. והתרופה הזו קשורה לחודש כסלב, זה כל העניין, ככה התחיל השיעור בכלל, רציתי לדבר על חודש כסלב. כי חודש כסלב, האות של כסלב זה סמך, סמך, עוד סמך. פעם אחת היה חכם אחד שפרש עם בני משפחתו אל המדבר. למה? מאחר שהיה העולם נגוע באמונות של הבל והשקפות מושחתות. אם זה מזכיר לכם משהו, אתם צודקים. אוקיי? היה העולם נגוע באמונות של הבל ובהשקפות מושחתות. אותו מדבר אליו הביא החכם את בני משפחתו. מה הוא התכוון שבמדבר יקרה? שהוא יהיה מבודד מההשקפות המושחתות ומאמונות ההבל. אותו מדבר אליו הביא החכם את בני משפחתו, היה סמוך אל רכס ערים אדיר. כשיש מדובר ברכס ערים אדיר, תמיד תמצאו שם מקום מושבם של השדים. שינדלדים, היה מלא שינדלדים. זה צריך להבין מה זה שינדלד. אבל כרגע אנחנו מספרים סיפור, אתם יודעים, המעשיות אצל רבי נחמן, רבי נחמן אומר, כל העולם מספרים מעשיות בשביל להרדים את הבן אדם. אני מספר מעשיות בשביל לעורר. צריך להתעורר מהמעשה. כל אחד צריך להבין מה זה שינדלד, מה זה נכון, מה זה חכם, מה זה משפחה שלו, מה זה. בכל אופן, הוא הביא את המשפחה סמוך אל רכס הערים אדיר, מקום מושבם של השדים. הקיף החכם את משפחתו בעיגול, עשה עיגול, שלא יוכלו להתקרב עליהם ולהרע להם. יום אחד השגיח בהם מלך השדים, ושלח אליהם כמה מאנשיו לפגוע בהם. אולם העיגול הגן עליהם, ואף אחד מן השדים לא יכול היה להרע להם. גם משלחת תוקפנית יותר של שדים לא הצליחה במשימה, עד שבא אליהם מלך השדים בעצמו. טוב, גם הוא מגיע... בטח הוא נראה כמו יותר גרוע מכל האחרים. לאחר שנוכח לדעת שגם הוא בעצמו לא יוכל לפרוץ את העיגול, הוא מנסה ולא מצליח, ביקש רשות מהחכם להיכנס. עכשיו הוא כבר מבקש רשות, הוא בא בטוב, הוא רוצה הפסקת אש הומניטרית. וכשבאו מלך השדים ומלווהו אל תוך העיגול, שאל המלך את הזקן, איך אתה מעז להתיישב במקום שלנו? אני אומר, אם זה מזכיר לכם משהו, אתם צודקים. איך אתה מעז להתיישב במקום שלנו? כן? נגיד, אם באים פתאום הפלישתים, אומרים, איך אתם מעזים להיכנס פה, זה שלנו. From the Jordan, from the river to the sea, כן? Palestine should be free. טוב. בסדר, should be free, הכל יהיה בסדר. אוקיי? ענה לו החכם, מדוע אתה סבור שהמקום הזה שייך לכם? האמת, הוא שייך לי. כך אומר לו החכם. זאת אומרת, החכם לא מתבעל ממנו, לא מפחד ממנו. התכעס מלך השדים, שאל, אינך מפחד ממני? השיב הזקן לא. ושוב שאל, אינך מפחד ממני? והתפשט ונעשה גדול מאוד עד לשמיים ורצה לבולעו. השינדלד הזה, המלך של השינדלד. אמר הזקן, אף על פי כן, איני מפחד ממך כלל. אך אם ארצה, אתה תפחד ממני. הזקן אומר למלך השינדלדים, והלך והתפלל קצת. ונעשו עננים כבדים מאוד, ורעמים מחרישי אוזניים, וכל הרעמים, מזכיר לכם משהו, בומים של אלכוהולים, כן זה. וכל הרעמים הרג את כל שרי המלוכה והשינדלדים שהמתינו מחוץ לעיגול. זה קרה מסתיים האירוע הזה במעשה מחיגר. כל השינדלדים מתים. עכשיו צריך להבין על מה אנחנו מדברים, נכון? אז אמרנו יש חכם אחד שהוא רוצה לפרוש עם בני המשפחה שלו, עם אנשים הקרובים לו, מהעולם הזה, משום שהעולם הזה נגוע באמונות של אבל והשקפות מושחתות. אמונות של אבל והשקפות מושחתות זה כל הטרנדים שכל אחד מבין שהם טרנדים מקולקלים, שהם לא ישרים, שהם לא על פי תורה, שהם לא על פי גדולי ישראל ולא על פי ישראל סבא. כל מיני מושגים שהכניסו לנו במשך שנים לתוך השיח, ועד כדי כך שאדם חושב שאולי אני לא נורמלי. אולי אני לא נורמלי. ואם מתבוננים היטב, 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 מסתבר שכל העולם מלא באמונות האלה. אמונות של הבל והשקפות מושחתות לכל דבר או עניין. ממש ככה. ומה רוצה החכם? הוא אומר, תשמע, בוא אני אמצא פתרון לסיפור הזה. אני אקח את בני המשפחה שלי. ואני אנסה למלט את עצמי מהשואה הזו. יש שואה. רוב העולם בדיכאון. רוב העולם בדיכאון. רוב העולם המערבי בדיכאון. זה באחוזים גבוהים. רוב באחוזים גבוהים. נזקקים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים. זה כל העולם המערבי. ממש. כל מי שהולך. כל מי שהשקפות המושחתות והאמונות האבל פסו בו. פסוב, והוא אתה מתחיל לפתח פחדים ועוד פחדים ועוד בעתות ועוד דברים לא נעימים, כל מיני דברים לא נעימים. יש לך פחדים מכל דבר, מכל דבר שזז או לא זז. מפחדים עד כדי כך שהורים מפחדים מהילדים שלהם, ובעל וישם מפחדים זה מזו, ומה זה נעימה יש ביניהם, וכל מיני דברים מוזרים, דברים איומים ונוראים. לא יולדים ולא מתרבים כי מפחדים להביא ילדים. פחדים, לא רק שזה יזיק לאקולוגיה העולמית והרבה את גזי החממה או מה, אלא אומרים מה, להביא לעולם כל כך מושחת וכל כך נורא, להביא ילדים, אני מרחם עליהם, אני לא אביא. ואז לא מביאים ילדים. זה אמונות של אבל. מה עושה החכם? מקיף את בני המשפחה שלו בעיגול. עכשיו תשמעו, העיגול, אין לנו הרבה זמן, אז אני חייב קצר את זה, למרות שזה מאוד מאוד יפה. העיגול זה עיגול שמוכר לנו. מוכר לנו מהגמרה מחוני המאגד. אבל זה לא רק מחוני המאגד. יש הרבה ציורים של עיגולים בגמרה. עד כדי כך שהיחס בין הקוטר למעגל נקרא פאי. והוא 3.14. בואו נתגם 3.14 לאותיות, 3 שין, 1 יוד, וארבע דלת, בהיפוך אותיות שין דלת, יוד, שאמר לעולמו, די. שדי, מה עושה העיגול? אומר די, מגביל את האפשרות של מישהו להיכנס מחוץ לעיגול, אל תוך העיגול. בעיגול אין פתח. עיגול מחובר לאינסוף, עיגול מחובר לכתר. זה הכוח של עיגול. שום דבר לא יכול לחדור אותו. נכון? והוא שאמר לעולמו די. שין דלד יוד. לכן זה מי מגיע לתקוף את העיגול? שין דלד. שין דלד. מה חסר לו? יוד. עכשיו, בכל אדם יש שין דלד יוד. בכל אדם. מופיע בספרים מה שאני אומר לכם. אריזל אומר ככה. שתי הידיים והראש שין. שתי הידיים ככה דלד. והברית יוד. גילוי האתרה זה יוד. בכל אדם יש שין דלד יוד. מה אין בשין דלדים? יש להם שין ויש להם שין ויש להם דלד. אין להם את נקודת הברית. אין להם את נקודת הברית. זה לא רק מסירות הנפש נקודת הברית. נקודת הברית זה כל... הם פרוצים ביסוד. הם פרוצים בעריות, הם פרוצים ביסוד. לכן שין דלד יכול להיות כל אחד שפרוץ בעריות או פרוץ בדבר הזה. יכול להיות שין דלת, לכן יכול להיות שיהיה שדין יהודאים, כלשון רבי נחמן וכלשון הזוהר הקדוש. שדין יהודאים, שהם נראים יהודים, אבל הם שין דלתים, כי הם פרוצים במידת היסוד. אז הוא לוקח, הוא עושה את העיגול. עכשיו תראו דבר מדהים. כל הבעתות האלה והפחדים האלה והשקפות האמונות של אבל והשקפות המושחתות, איפה זה פוגם? בדעת, נכון? יפה מאוד. לכן הוא עושה עיגול. עיגול, עיגול בגימטריה זה 119. אני לא יודע אם אתם זוכרים, למדנו פעם מה השם של ספירת הדעת, שם השם בספירת הדעת, ולמדנו שזה א', ה', ו', ה'. אתם זוכרים? אהבה בו'. א', ה', ו', ה', שזה ראשי התיבות של את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ, א', ה', ו', ה', זה... זה ביח ב, ב זה ש, זה שם הדעת. ואז ראיתי לכם שבמילוי יודין, אני ממלא ביודין את השם הזה, זה עולה כמניין אצבע. דיברנו למה מראים באצבע על התורה, אתם זוכרים את זה או לא? שם יעזור לי. אם לוקחים את השם הזה, שם הדעת, הדעת, יש בכל ספירה יש שם השם שמחיה את הספירה. דעת היא לא ספירה עצמאית אמנם, אבל כשלא סופרים קטע, סופרים חוכמה, בינה דעת, סופרים אותה כספירה. יש לה גם שם השם. שם הזה זה שם אהבה, א', ה', ו', ה'. אם אני כותב שם, את השם הזה, א', אני כותב א', ל', פ', ממלא את האות, א', ל', פ', ואחרי כן ה', אני כותב ה', י', ואחרי כן ו', אני כותב ו', י', ו', ואחרי כן את ה', כותב ה', י', אני מקבל ביחד מספר, המספר הזה זה 163, שזה בדיוק גימטריה אצבע. לכן כשמשה רבנו מתקשה במעשה המנורה, מה הקדוש ברוך הוא מראה לו? מראה לו באצבע. למה באצבע? כי כשמשה מתקשה זה בעיה בדעת, הוא מתקשה בדעתו, הוא לא משיג בדעתו את המציאות. אז השם עוזר לו עם השם שהוא שם השם בדעת. אותו דבר בקידוש לבנה. הוא לא מבין את העניין של הלבנה שמראה לו בדעת. אותו דבר מעשה המנורה, מראה לו בדעת, כן? איך? ופרעו מוקה באצבע, אצבע אלוקים לי, אצבע אלוקים. מה השם מנסה? מכניס דעת לפרעו. וזה האצבע שאנחנו מורים עליה בתורה, וזאת התורה. לכן לא מראים עם הזה, זה אמרתי לכם כמה פעמים, תזכרו את זה, זה לפחות תזכרו, לא עושים ככה. זה עושים ככה בגלל שהם היו לוקחים טבק, ואז הייתה מגיע זמן קריאת התורה. אני רציני לגמרי. היו לוקחים טבק, עכשיו מגיע זמן קריאת התורה, הוא תפוס עם האצבעות. מה היה? לזרוק את הטבק? הוא תפוס עם האצבעות, עושה ככה. וזה לא נכון לעשות ככה. הנכון זה אצבע ממש. וזאת התורה. מורה באצבע. כמו אצבע של הקריאה. זה נקרא אצבע, לא סתם, כי היא האצבע המורה. המורה, מלשון הוראה. ואתה, אחרי כן, אתה עושה, וזאת התורה, מסתכל, ומשתחווה לתורה הזו, כי אתה עכשיו מקבל מהדעת, אתה יורד בשביל לקבל. כל אדם שרוצה לקבל צריך להוריד את עצמו, נכון? אם אתה רוצה לקבל עכשיו, אם אתה רוצה שהכלי הזה ייצוק לכלי אחר, אתה צריך, אם פה יש את הנוזל קומקום, אתה רוצה שיצוק לקוס, אתה צריך להרים את הקומקום מעל הקוס, נכון? זה הפירוש של המילה באנגלית to understand, לעמוד מתחת. אם אתה רוצה להבין, אתה צריך לעמוד מתחת. עכשיו אתה רוצה לקבל את הדעת מהתורה, וזאת התורה, אז אתה צריך לעמוד מתחת, אתה מתכופף. אוקיי? השם הזה, שם השם באלף, ה', ו', ה', זה שם השם בספירת הדעת. עיגול זה שבע פעמים אלף, ה', ו', ה'. זאת אומרת, זה דעת בשבע ספירות התחתונות. זה עיגול. זה שהוא מקיף בעיגול. הוא חוסם את האפשרות שהדעת שלו תשתבש. הלא, הבעיה הייתה אמונות אבל והשקפות מושחתות, שזה בדעת. אז איך הוא מונע את זה? הוא לא מאפשר קלקול הדעת. הוא לא מסתכל מה שלא צריך להסתכל, הוא לא קורא מה שלא צריך לקרוא, הוא לא שומע מוזיקה של מטורפים שמשבש את הדעת, הוא לא עושה את כל המעשים השליליים. הוא שומר את הדעת שלו נקייה. דעת נקייה, גם אם השינדלת נכנס פנימה, בגלל אלף סיבות, בסדר? בגלל שהייתי הומניטרי. והוא מנסה להפחיד, הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי הדעת היא מוצקה. וכשהוא נכנס פנימה, עצם השאלה, אתה לא מפחד ממני, יוצרת פחד. אתה לא צריך לתת לו לשאול את השאלה הזו בכלל. אתה מפחד ממני, זה יוצר פחד, לכן הוא מתגדל. עצם השאלה הופכת אותו, התפשט ונעשה גדול מאוד עד לשמיים ורצה לבולו. הוא פתאום נעשה בעיניך גדול. למה? כי נתת לו לשאול, אתה מפחד ממני? זה כמו שאדם שואל את עצמו, תגיד, אתה לא מפחד? מה אתה עושה? אתה לא מפחד? לא מפחד שישאר מנודה מהחברה, כי אתה, כי אתה, אין לך טלוויזיה בבית. אתה לא מפחד שלא תהיה מנודה מהחברה. הילדים שלך לא הולכים עם פלאפונים חכמים עד גיל 15-16, עד שהם בכלל יכולים להתחיל להתקרב למכשירי בלה האלה. וכו' וכו'. הפחד שלנו, הפחד שלנו, הוא פתאום הופך להיות, ברגע שהוא לא פחד יצחק, שהדעת לא מוכוונת מטרה, ואתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה עם עצמך, ולא ישבת לברר עם עצמך את הדבר הזה, וישבת עם אשתך לברר איך אתם רוצים שהבית ייראה, ואיך שאתם רוצים שהילדים יתחנכו וכו', אתה מכניס פנימה את השין דלדים לתוך העיגול, ונותן להם להתחיל לשאול את השאלות המתגדלים. טוב, אז מה אני אעשה? אבל לפעמים זה קורה. שאלות נשאלות במימילה, אני לא יכול לעמוד בפני הזאת. הרוחות שמנשמות הן חזקות מדי. התשולה, והלך והתפלל קצת. והלך והתפלל קצת. אתה נתקף? לך תתפלל, אחי. לך להתפלל, לך להתפלל, קחי את התהילים, לך להתפלל, לך קחי את התפלל מנחה. תעמוד בתפילה, תתחיל להשתפך עם בורא עולם. וזה מבטל אותם, את השינדלדים. זה הרופא הכל יכול שרבנו מדבר עליו, הוא לא מדבר על עצמו. הברסלבים מיד עשו את זה, שזה, הוא לא מדבר בכלל על עצמו. הוא מדבר על התפילה, זה הרופא. הרופא זה התפילה. הרופא זה תפילה בכוונה, שאדם עומד, לא בתפילה פורמלית דווקא, ודאי שבתפילה פורמלית, אבל לא בתפילה פורמלית דווקא. אדם עומד ומתפלל לבורו. עומד ומתפלל לבורו, ומדבר עם בורו, בין בבודדות ובין אחרי יהיו לרצון האחרון בתפילת 18. זה מה שמציל את האדם מהייאוש, כי זה מחבר אותו עוד פעם לפחד יצחק, לדעת מי הגדול, מי האל הגדול, הגיבור והנורא, האל עליון, גומל חסדים טובים. זה לא מילים סתם, זה לא מילים ריקות. זה לא, אתה, תקשיב מה אתה אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, האל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בני משמו באהבה, מלך, עוזר, הוא מושיע, הוא מגן. זה אמיתי או לא אמיתי? אם זה לא אמיתי, אל תוציא מהפה. אם זה אמיתי, תאמין, עד הסוף.
וגם התהילים ככה.
אותו דבר, כל מילה, כל מה שתקרא, כל מה שלא תקרא בקודש, זה צריך להיות באמונה שלמה שזה אמת. אם זה לא אמת, אל תקרא, אבל תעשה טובות. אם אתה מוציא דברים שאתה לא מאמין
בהם. זה כל גדול ישראל לא אומרים עכשיו להתפלל.
נכון.
להתפלל.
ברור, חד משמעי. העיגול הזה יוצר גבול, אבל על הגבול צריך לשמור. כמו שראינו. נכון, ראינו את זה בעין. ראינו שיש גבול, אבל הגבול לא נשמר, אז קוראים דברים לא נעימים. מה העיגול שאנחנו היינו צריכים? מה העיגול שאנחנו צריכים עכשיו? העיגול הוא לא גדרות. העיגול הוא פה. הוא ישור הדעת. ביצער אין גדרות. אף אחד לא מתקרב לשם. בבתיים אין גדרות. ועוד יישובים. אף אחד לא מתקרב ליישובים האלה. כי הדעת שלהם ישרה. הדעת שלהם ברורה מאוד. העיגול מקיף אותם. יש גם עניין שכמובן כל אחד צריך להכיר אותו, שיש סגולה להקיף בעיגול. להקיף בעיגול. לעשות עיגולים. יש סרט אדום שעושים עיגול על היד. נכון? זה לשמירה. זה לשמירה. נכון? אם זה היה על קבר רחל, החוט הזה האדום, אז עושים אותו עיגול על היד, זה לשמירה. יש עיגול שאדם יכול לעשות באצבע על תמונה של מישהו. זה גם מסייע. זה לא וודו. זה לא וודו. הכוונה שלו שהדעת שלו מקבעת עכשיו חיות, שמירה, הגנה. זה בדעת. זה הכל בדעת. אז למה דווקא? לא עם האצבע הזו. האצבע הזו. זה האצבע. כל האצבע יש לה משמעות. האצבעות זה לא סתם. השמות שלהם הם לא סתם. התפקידים שלהם שונים. אין התפקיד של הזרת כתפקיד של הקמיצה. כן? קמיצה. קמיצה היא לעיניים. אדם רוצה לשפשף את העיניים, צריך לעשות את זה עם הקמיצה. לא עכשיו, אני לא יכול להסביר למה עכשיו, אבל בוא נגיד בגלל שהיא הכי עדינה. בסדר? לצורך העניין, נגיד שזה רק בגלל שהיא הכי עדינה. סיימת, תכיר טובה. תן שיקה, תכיר טובה. עכשיו העיניים, האצבעות יפלו לך בעיניים. תכיר טובה. האצבעות יתדות לאוזניים. כי זה בינה. בינה. אז זה המקום. זה יתדות לאוזניים, האצבעות. לסתום את האוזן. אופ, עם האצבעות, דווקא. וכן זו הדרך. האמה זה לנקות את הפה. כן? והזרת נקות את האף. יש כל איבר, יש לו את התפקיד שלו. וכל אחד צריך להכיר את זה. אבל דבר אחד ברור, אם אנחנו נצליח בסייעתא דשמיא, וזו המערכה כרגע, המערכה שלנו כרגע היא להצליח לשמור על דעת, דעת בעיגול, דעת סגורה, דעת לא פשרנית בכלל, במה שקשור להבלי העולם, לאמונות האבל ולתפיסות השקריות וההשקפות המושחתות האלה.
סקות על הראשי באומנה שקר.
גם, נכון. סקות על הראשי. סקות על. והכל זה שכח, זה סוכה, הכל עיגולים, הכל בעיגולים, זה השכח. וזה השמירה שלנו, וזה השמירה שלנו. כשאנחנו מכוונים לזה, אף אחד לא יכול עלינו. כי זה מגלם את פחד יצחק, במובן הכי 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 עמוק שלו, זה מייצר פחד רק מאחד, זה שומר עלינו בתוך המקום הזה, שהוא הפחד רק מאחד, וממילא אין פחד מאף אחד. אין פחד, אדם יכול לחיות בתקופה לחוצה רגוע. כי רצון שסכן ביית נשא סכן ביית
אמן 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 אתה כבר אותה כבר צריך שבא להם דואם זה שנאמר אדוני תודה רבה
אמן.